עמוד רש נון בית, אני מצטער על בלבול המוח הרב. עמוד רש נון בית. גבול הרגש והשכל. מה זאת אומרת הגבול? לכאורה, הגבול הוא ברור, לא? שכל זה שכל, רגש זה רגש. אז למה צריך לשים גבול? פשוט מאוד. כי זה לא כל כך ברור שזה שני דברים. יש בשכל ממד רגשי וברגש ממד שכלי. למשל, כאשר אדם פותר בעיה מורכבת מבחינה שכלית, למשל תרגיל במתמטיקה, או למשל שאלה הלכתית, סבוכה, והוא אומר שהוא הגיע לפתרון. האמירה הזאת, מה היא? שכלית או רגשית? היא שכלו רגשית. זאת אומרת, אתה אומר שמבחינה שכלית פתרת את הבעיה, כשמצד האמת יש פה גם שפיטה רגשית. אתה מרגיש שזה נכון, ניכרים דברי אמת. וגם כאשר אדם אומר, אני מרגיש. הוא לא מרגיש כמו שהבהמה מרגישה. הבהמה מרגישה כי היא כל כולה רגש. אבל האדם הוא גם בעל שכל. יש תמיד איזשהו שיקול מאחורי הרגש. ידוע ש... יש פעולות רגשיות שעל פני השטח הגלוי הן רגשיות בלבד, אבל בתת מודע הן שכליות מאוד. למשל, ילד בוכה. ילד בוכה סתם, כן? לא מדובר שנפל עליו משהו כבד, אז זה פצע אותו, אז הוא בוכה, ברור, זה כואב לו. אבל יש לפעמים, הוא סתם בוכה. צריך לדעת שיש איזו מטרה מאחורי הדברים האלה. יש איזה שיקול, מתי להפעיל. את הרגשות האלה. אז יש לך סחיטה רגשית, שזה גם כן איזה סוג של שכליות וכדומה. גם יכול באופן חיובי, לאו דווקא באופן מרושע. על כל פנים, הגבול בין השכל לרגש הוא לא לגמרי ברור, כפי שהרב אומר במקום אחר, שההבחנה בין שכל לרגש היא הבחנה מלאכותית. יחד עם זה, אנחנו מניחים את השכל כמוביל, את הרגש כמובל. והוא נקרא. הרגש כלול הוא בשכל, והוא המדרגה התחתונה שבו. כלומר, אתם רואים שלפי הרב, זה בעצם אחדות. כשהוא יוצא לפעול פעולות מעשיות, אז קובע לו את תחומו הרגשי בפני עצמו. כלומר, מתי אני מבחין ברגש כישות נפרדת מן השכל? כשזה פונה אל המעשה. בחיים העולמיים, כולם, הוא התוכן הסודי של אותה האחרונה של השם, שהיא נעשית שם אדוני בפני עצמו. טוב, כאן הרב מסביר לנו איזה רעיון של תורת הקבלה ממש. כן, לפי חכמי הקבלה, שם הוויה, י' ו' ק', הוא התיאור של נשמת העולם. כן, העולם בנוי מחיצוניות ופנימיות, הפנימיות זה שם הוויה. השאלה היא, מה קורה, כמה אותיות יש שם? יש ארבע או... שלוש, כי הרי האות ה היא הכפלה של האות ה הראשונה, י' כ' ו', יש עוד פעם ה. ה מציין את העולם המעשי. עכשיו, לפעמים, כן, אנחנו מחברים את העולם המעשי, או הרגשי, לפי הרב כאן, אל האותיות הקודמות, זה כשאנחנו מתארים אותו בתור אות ה. אבל לפעמים אנחנו מתארים את העולם המעשי כשם בפני עצמו, א' ד' נ' י'. אם תסתכלו בכמה סידורים פופולריים, אתם תראו ששם הוויה כתוב כשהה האחרונה מורחבת, ובתוך הרוחב של, של האות ה כתוב שם אדנות, א' ד' נ' י'. ראיתם את זה? לפעמים יש את זה. אז זה בעצם מה שהרב אומר כאן. הרגש הוא חלק מן השכל, כשהוא פונה אל העולם המעשי, הוא מתייחד ונהיה משהו בפני עצמו. כן, כמו האות ה האחרונה. בחיים העולמיים כולם, זה בסדר העולם, לא רק בסדר האדם, הוא התוכן הסודי של אות ה האחרונה של שם, שהיא נעשית שם אדוני בפני עצמו.
מה זה,
מה זה הרגש בחיים העולמיים? אנחנו רגילים לדבר על זה שיש לאדם נשמה, רוח, נפש, גוף. אצל... חכמי הקבלה ביניהם, בין היתר, ועוד כמה אסכולות, מניחים גם שיש נשמת העולם, ורוח העולם, ונפש העולם. אז לפי הרב, גם הרמב"ם דיבר על זה שה, האדם, עולם קטן, והעולם, אדם גדול, אז אפשר לעשות הקבלה. כשם שמצאנו תהליכים של התגלות נשמה, היעדר נשמה, נפש, רוח וכו' בתוך האדם, כך אנחנו יכולים למצוא בהוויה בכללה, בקוסמוס. בסדר? אז זה מה שהוא קורא כאן, הרגש בהוויה. עד כאן ברור? טוב, בסדר. עד כאן החלק הראשון של הפרק. החלק השני של הפרק, התפילה, שימו לב שיש כאן גופן חדש. גופן מרים, נכון? במילה התפילה. לעומת הגופן שבהמשך שהוא פרנק ריל. נכון? שמתם לב לזה? זה לא במקרה. מה? לא שמת לב? שמת לב, נכון? למה זה כך? זה עיקרון שלקח על עצמו הרב הנזיר, האורך, שכל פעם שמדובר בפסקה שאיננה באותו רצף של הכתב יד, אז הוא מציין את זה על ידי שינוי הגופן. כלומר, זה בא מכתב יד אחר, זה לא מאותו פרק בכתב יד. בכתב היד, בסדר? התפילה. וחלק גדול ממעשי המוסר והתורה, בנויים הם על יסוד תקנת הרגש של האדם. והם צריכים לשמור גבולם. כשבאים אל הרגש בניינים ותוכנים שכליים, אין מצליחים. אמנם, עצמותה של התביעה, שיהיה הרגש גם כן מושכל, יש לה מקום, מפני שבאמת איננו גם חטיבה בפני עצמה, אלא אחד מצידי השכל שהוא מתגלה במדרגתו התחתונה. כן, כלומר, הפסקה השנייה של הרב כאן, החלק השני של הפרק, מדבר על נושא אחר לגמרי. לכן זה גם, באמת, לא לגמרי נדבק. יש הבחנה ידועה בין רגש לשכל, אפילו הלכתית. זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. התורה, לימוד התורה, זה עבודה של השכל. התפילה זאת עבודה של הרגש. לכן, השפה של התפילה היא שפה חסרת היגיון לעומת הלימוד. למשל, בתפילה אני מדבר על הקדוש ברוך הוא כמלך היושב על כיסא. הדבר הזה הוא לא רק שהוא שטות, הוא אפיקורסות. אומר הרמב״ם, מי שחושב ברצינות שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא, הוא אפיקורס, הוא מין. הוא מייחס הקדוש ברוך הוא תכונות גופניות. זה הרי לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לא יושב על שום כיסא, לא בטיח. אבל כתוב שהוא יושב על כיסא. כן, זה בתפילה. כלומר, כי התפילה זה העולם הרגשי, ולעולם הרגשי יש כלי ביטוי משלו, והם מותרים בתור כלי רגשי. ולכן אתה לא יכול... דברים שזקוקים לרגש, אתה לא יכול לבנות אותם על יסוד של שכל, ודברים שצריכים שכל, אתה לא יכול לבנות אותם על יסוד של רגש. או, מה? מה יש לי איוב? נכון, אפשר להגיד. אם כן, מה? כן, ודאי. לא, הקורבנות זה לא עולם הרגש, הקורבנות זה עולם הדמיון. ובין הדמיון לבין הרגש יש קשר חזק. בסדר? לעומת זה, לימוד תורה זה שייך לשכל. סליחה? זה התעלות שהתפילה במקום קורבן. אבל אני אמרתי פעם שהתפילה לא החליפה את הקורבן. שתי הערות שלך והערה שלו לא יזכו לשום התייחסות, מסיבה פשוטה. זה לא הנושא שאנחנו לומדים כעת. מה היחס בין התפילה, הקורבן וכו', זה לא מעניין אותי עכשיו. לא יודע על זה בכלל, שום דבר. למה? כי אני רוצה להבין מה שהרב אומר כאן, בהקשר שבו הוא כותב. בסדר? התפילה. וחלק גדול, אז כן אומר, התפילה זה פעולה של הרגש. וחלק גדול ממעשי המוסר והתורה, כן? בכל מדברים שייכים למעשים, בנויים הם על יסוד תקנת הרגש של האדם. אפילו מוסר. כן? הרי במוסר יש סברות. אבל הסברות הן לא מוחלטות. כן? איך אומר הרמב״ם, ענייני מוסר זה בכלל המפורסמות, לא המושכלות. ולכן יכול, אפשר נגיד לטעון שסברה מוסרית א', אבל גם להגיד את ההפך, לפעמים. עד כדי הצדקת הרשע. כן? גם לרשע יש מערכת הצדקות מוסריות, הבנויות על רגש של הרשעים. זה קיים. לכן אמרו צדיקים, יצר הטוב שופטם, ורשעים יצר הרע שופטם. פירוש הדבר שהצדיקים שופטים את החיים על פי יצר הטוב. והרשעים שופטים את החיים על פי יצר הרע. כך מסביר הרב קוק בעין היה על הסוגיה הזאת. אז בואו נקרא בפנים. התפילה, וחלק גדול ממעשי המוסר והתורה בנויים הם על יסוד תקנת הרגש של האדם. והם צריכים לשמור גבולם. כשבאים אל הרגש, בניינים ותוכנים שכליים, הם מצליחים. כן, זה בערך שמו ש... בשיעור לספרות, המורה קורא שיר ואומר לתלמידים, זה שיר יפה. ואז אחד התלמידים, שאין לו חוש ספרותי, אומר, המורה, למה זה יפה? זה מסוג הדברים שמייאשים את המורים. אז כדי כך שהם רוצים לתלוש את שערותיהם, נכון? כי איך אתה תסביר למי שאין לו חוש ספרותי, מהי הבחנה ספרותית? זה נראה כמו חפירה בלתי נגמרת. לכן, אומר הרב, כשבאים אל הרגש בניינים ותוכנים שכליים, אין מצליחים. אמנם, עצמותה של התביעה, שיהיה הרגש גם כן מושכל, על זה שרוצים לתת איזשהו תוכן שכלי לרגש, יש לה מקום. עצם התביעה, שבאמת איננו גם חטיבה בפני עצמה, אלא אחד מצדדי השכל, שהוא מתגלה במדרגתו התחתונה. ואף על פי כן אפשר לתת הסבר למה זה יפה. כלומר, אם אתה באמת רוצה להתרשם מיצירת אומנות, קודם כל תתרשם, תחיה את זה. אחרי שאתה חי, אז יש מקום לניתוח של המנתחים, המבקרים, מסבירים, מה כל כך יפה פה, מה החידוש וכו'. אבל זה אחר כך. אם אתה בא ישירות עם זה, אז אין שום סיכוי שתפתח חוש אסתטי אצל האדם. נכון, על טעם וריח יש להתווכח, וזה סותר את המשפט היפה שאמרת, שעל טעם וריח אין להתווכח. אבל זה לא נורא שזה סותר, בגלל שאינני יודע מה המקור המדויק של האמירה הזאת, והיא מבוססת מבחינה תורנית. מבחינה מדעית זה מבוסס שעל טעם וריח אין להתווכח? מה זאת אומרת? זה מבוסס מדעית?
אז בעצם איך שאני
חווה
את הטעם, זה ביחס
לרמה
שגבלו
את
אותם
שגע,
אז לכן זה שונה.
טוב, אולי. אני יודע. פרק אינטט. מאורות השכל והרגש. כאן זה פסקה שמצטרפת ל... לאוסף שלם של פסקאות של הרב קוק על אותו הנושא, והוא קטרוג הלבנה. קטרוג הלבנה מוזכר במסכת חולין, הסוגיה המפורסמת, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים. אז איך יכול להיות ששניים גדולים ואחד גדול ושני קטן? אז אומרים הרב אומרת הגמרא שבהתחלה היו שני המאורות באותו גודל, והיה ריח כתרג, ואמר, ריבונו של העולם, אפשר לשני מלאכים בחתר אחד? אמר לה, תיאת מה? תשמע, זה רעיון. לכי ומעתי את עצמך. ואז זה לא יהיה שני מלאכים. אמרה, ריבונו של עולם, וכי לפי שאמרתי דבר אגון, אלך ומעט את עצמי? אמר לה, לכי משלי ביום ובלילה. את הירח אפשר לראות גם ביום. זה שום דבר, זה שרגה בתיהרה, זה כמו אבוקה באמצע היום, זה לא מועיל כלום. מה עם מהנה, מה זה מועיל? אז הוא אומר, ליזו, ליקרו צדיק בשמך, שהצדיקים יקראו בשמך. שמואל הקטן, דוד הקטן, יעקב הקטן. כלומר, זה גדול להיות קטן. היא אומרת, כן, אבל זה גם גדול להיות גדול. זאת אומרת, בקיצור, חזיה דלה מפייסה. ראה, הקדוש ברוך הוא שהירח לא מתפייס, אמר, אביהו עליי כפרה, על שמיעתתי את הירח, זה הסיבה שבסעיר של ראש חודש כתוב לשם, סעיר אחד לחטאת לשם. לחטאת לשם שהסעיר בא לחפר על מיעוט הירח. טוב, זה, מה הקדוש חוץ צריך כפרה, מה זה הדברים האלה? זה נושא באמת רחב מאוד. מה שמעניין הוא שהרב קוק מדבר על זה במספר מקומות בהקשרים שונים. באופן כללי, החוט החורז את כל המקומות, זה שקטרוג הירח מציין את ההכרח שתהיה היררכיה בעולם. כן? כלומר, יש גדול וקטן, יש פועל ונפעל, נותן ומקבל וכדומה. אז זה מה שנקרא קטרוג הירח. התסכול העולמי מזה שיש מדרגות, והתסכול הזה הוא לא לגמרי מיושב בעולם. זאת היא עובדה. מאורות השכל והרגש. קטרוג הלבנה. מתפרש יפה ברזי הנפש. השכל המאור הגדול, והרגש הקטן. הנה, זה דוגמה. אפשר לפרש, אחת הפרשנויות האפשריות לקטרוג הירח, זה שמדובר על היחסים בין שכל לרגש. שניהם עומדים במשקל אחד, אבל שונים הם דרכיהם. ולפעמים רבות מאוד, ולפעמים רבות מאוד הסתירות שביניהם. אם ערכם היה מכל צד שקול, שכל, רגש, אותו משקל, הייתה הסתירה בחיים הרוחניים וממילא גם הגשמיים גדולה. כלומר, היינו חיים חיי גיהינום. השכל שלי אומר ככה, הרגש שלי אומר ככה. צריך להכריע. מה מכריעים? על פי השכל. אז זה בעצם ההיצע שאנשים הנבונים נותנים. מישהו מתלבט בין שכלו לרגשו, אומרים לו, השכל קודם. אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בחתר אחד. הרגש קובל. למה השכל לא קובל? אפשר לשכל להרחיב את עצמו עד כדי קבלת כל ההפכים, מה שאין כן ברגש. עצה אחת יש על זה, לכי ומעתי את עצמך, הביא ראש לשואלים. בחיי המעשה החברה והנימוס מלכי בכיפה, אבל למעלה, במקום העיונים העליונים, שם המאור הגדול מושל. זה דברים פשוטים ומובנים. כלומר, חיי החברה בנויים בהחלט על יסוד רגשי, למשל. זהות לאומית, פטריוטיות. כן? אני אומר, זה הקבוצה שלי. כל האמירות האלה הן ביסודן רגשיות. מה? למה? אבל השייכות קודם כל התחילה מהטבע. יש גם ביטוי. זה, אתה לא סתם, אבל נקודת המוצא הייתה כזאת. זאת אומרת, יש איגוד מאוד חזק בין בני האדם מסביב לעובדה שהם שייכים לאותה קבוצה. יש גם הרבה דתיים שהולכים לגור בגברלין ובקנדה. זה לא הנקודה. זה לא בגלל שהם דתיים או לא דתיים. יש דתיים שאדרבה לא רוצים לחיות כאן, ויש חילונים שכן רוצים לחיות כאן. זאת אומרת, מה שעושה אותנו לישראלים, זה לא דתיותנו ולא חילוניותנו. אלא יש יסודות אחרים. אתה יכול להגיד שזה היסוד הנשמתי, שורש הנשמה. אתה יכול להגיד גם שיש נתון עובדתי. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי. זאת אומרת, יש גם צד כזה. הוא קיים. אולי לא מוצא חן בעיני האינטלקטואלים שבנו, או האידיאליסטים שבנו, אבל הוא קיים, הוא עובדתי. למשל, הרבה פעמים רואים ש... היורדים, כשיושבים בלילות שישי, הם קוראים לזה, כן? כמה ישראלים ביחד בניו יורק, באיזה בניין, מחליטים שם, מתאספים, אוכלים פלאפל, ומפצחים פיצוחים וקוראים את העיתונות הישראלית. כן? ולפעמים גם הולכים לבית הכנסת, דבר שהם לא היו עושים פה בתל אביב. אז זאת אומרת, יש געגועים במובן הטבעי, כן? מה אתה אומר?
יש יותר קורה בצלם מה שהם באים
לה. אני חושב שיש מגזר או זרם כלשהו במציאות שאין בו גם צדדים רגשיים וגם צדדים שכליים. אתה לא יודע מה אתה מדבר. הרב אומר לך, חיי החברה זה רגשי. זה למהלך האידאות בישראל, הרב מסביר שיש מה שנקרא שכל אלוהי, או רוצה דעה אלוהית ורגש לאומי. הוא אומר, זה המצב הנורמלי. דעה אלוהית, רגש לאומי. אבל, הוא אומר, יש חליפות מצבים, כשעליונים למטה ותחתונים למעלה, שמצאנו רגש אלוהי ודעה לאומית. מה זה רגש אלוהי ודעה לאומית? זאת האמירה המצויה, שהעניינים של אמונה, דת, אלוהים וכו', זה עניין רגשי. אז זה עניין פרטי שלי, אל תערב לי את הרגשות שלך בעולם שלי. לעומת זה, סדרי החברה, זה השכל. ואז בית המשפט העליון מסביר לך שלא יעלה על הדעת אחרת. נכון, שיש הסבירות, כן? האדם הסביר, או הפעלת כוח סביר, reasonable, כן? זה תרגום של המילה האנגלית reasonable. כלומר, זה כאילו המערכת של המשפט, החברה, מוסדות המדינה וכו', כל זה, זה השכל, כלומר במילים אחרות זאת המציאות האמיתית. וכל מי שמערער על זה אינו אלא מן המתמיהים. לעומת זה שאלות כל כך לא חשובות כמו אם יש אלוהים או לא, זה שאלות רגישיות אישיות, מה אתה בכלל מערב. בסדר? אז זה אומר הרב, זה נקרא תחתונים למעלה ועליונים למטה. אבל זה גם כן. בסדר? בעמוד הראשון של למהלך האידאות בישראל. אבל החלוקה הזאת, כפי שאתם מרגישים בעצמכם, כולל אתה, היא חלוקה קצת מלאכותית. השאלה היא, מה היסוד של החלוקה הזאת? אבל קודם כל, כנתון ראשוני, אנחנו פוגשים את זה. אז אומר הרב, הביא ראש לשואלים. הביא ראש לשואלים, כלומר, חיי הרגש יהיו ראש לשואלים בחיי המעשה. החברה והנימוס. מלכי בכיפה. המילה נימוס צריך להבין אותה במובן רחב. נימוס זה חוקי החברה. כן? מה שנקרא נומוס ביוונית. נומוס ביוונית זה חוק. מלכי בכיפה. אבל למעלה, במקום העיונים העליונים, שם המאור הגדול מושל. כלומר עוסקים בשכל. גם בפילוסופיה, גם בקבלה, גם ביסודות אמונה וכולי, הכל זה על פי השכל. אבל, אומר הרב, הקובלנה גדולה היא מאוד. כן, כלומר, התסכול של הדבר הזה, גם ההרגשה שזה שקר, שזה לא נכון. יש באמת מהלכים לרגש בעליונים, ועליוני עליונים. לפעמים אתה אומר, מניין לך שזה כך, כבוד הרב? עונה כבוד הרב, כי אני מרגיש ככה. אז מה אם אתה מרגיש? תאכל משהו אחר, תרגיש אחרת. לא, יש לפעמים שהרגש באמת עולה עד עליוני עליונים. גם בעמקי השכל עצמו ותואר משפטיו. בסופו של דבר יש גם יסודות רגשיים בתוך השכל. למשל, התחושה הסימטרית. כן, היום ב... תורת חלקיקי היסוד בפיזיקה, אז לא תמיד יודעים להסביר את הכל על פי סיבתיות, אבל יודעים להסביר את חלק מהתופעות על פי סימטריה. כדי שזה יהיה סימטרי, זה צריך להיות ככה וככה. למה זה צריך להיות סימטרי? אף אחד לא יודע להסביר. אז יש, או בתורת הקוונטים, אנחנו רואים גם כן שיש התנהגות של החלקיקים, שהיא תואמת התנהגות של אדם עם תבונה, אבל החלקיקים אין תבונה, זה הם יודעים. לאן לעבור, וזה אחוזים והכל. כן. הכוח השכלי שברגש נמצא הוא בעושר ההתפרטות. מעט את הלבנה, לפיכך הרבה את צבעותיה. כלומר, כאן הרב הולך בכיוון ההפוך. לא רק יש לרגש פעולה בעולם השכלי, יש גם פעולה הופכית. מעט הלבנה ירבה את צבעותיה. אז כמו כן גם, הרגש יש לו תכונה של ההתפרטות, בעוד של השכל יש תכונה של ההכללה. כן, הרי מה הוא עושה בעל השכל? הוא מחפש נוסחה. הנוסחה תכלול כמה שיותר תופעות בנוסחה אחת. אז זה היסוד המאחד. לעומת בעל הרגש, דווקא אצלו הריבוי של התופעות והתגוונותן זה עיקר המטרה של הרגש. כל תו מוזיקלי מוסיף עוד משהו לסימפוניה. בנמשל, במשל, זה הכוכבים. יש אפילו, הייתה דעה, אצל הקדמונים, לא זוכר מי אמר את זה, שזה שיש כל כך הרבה כוכבים, זה מכוח האור של הירח. חשבו ככה, שהירח כאילו מדליק את הכוכבים. זה אומנם לא נכון, אבל פיוטית זה יפה. לבריאות. אבל, מה? כן, נכון, נכון, ברור, ברור. לא, ודאי שזה לא נכון מבחינה עובדתית מדעית, אבל זה נחמד. אבל, בכל זאת, לקוי הוא העולם מפני ירידתו של הרגש ממרומי שמיו. השכל ושורשו העליון מתעכב גם כן ממהלכו ונעיקר מזכותו על ידי הנמחתו של הרגש והגבלתו. והתחברותו התדירית באור השכל. כלומר, זה לא... העולם לא מושלם. מביאים כפרה על האור האלוהי המונמח על ידי מיעוט הירח. משתדלים לדרוש מילוי פגימתה של הלבנה. העמדתה במשקל המאור הגדול. החיים המורגשים והשכלים מוזגים ומשוקלים עין בעין. מה טוב ומה נעים יהיה אז העולם, מה נחמדים עליזים כבירים וקדושים החיים. זה, כלומר, ציפייה עתידית, והיה אור הלבנה כאור החמה. כן, שהכל יתאחד מחדש. זה לגבי חטא הירח, זה לא קשור לחטא הנחש, שזה חטא אחר לגמרי. אני צריך לדבר על זה. יהי רצון מלפניך, השם אלוהינו ואלוהי אבותינו, למלות פגימת הלבנה, ולא יהיה בה שום מיעוט. ויהיה אור הלבנה כאור החמה, כאור שיבת ימי בראשית, כמו שהייתה קודם מיעוטה, שנאמר, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. מאיפה לקוחה התפילה הזאת? מברכת, לא ברכת, מקידוש לבונה. כן. בברכת הלבנה, מה שנוהגים אחינו הספרדים, לא מוזכר יהי רצון הזה, אבל בקידוש לבונה, מה שנוהגים אחינו האשכנזים, זה כן נמצא.
מה יקרה כשהלבנה תושלם?
כשהלבנה תושלם, וואי, איזה עולם יפה יהיה. תהיה הרמוניה. כלומר, התחושות של המתחים בין אידיאלים שונים, בין ערכים, אז כל זה יושלם. תהיה הרמוניה פנימית. הלבנה היא, כן, היא לא מושלמת. קודם כל, האור שלה לא חזק כמו של השמש. ב' גם... מה?
לילה.
לילה זה נורא. בלילה אתה לא רואה כלום. העולם מפחיד בלילה. יכול לישון. זה בגלל שאני צריך לישון. אבל בעולם שבו אני לא צריך לישון. אז עדיף שיהיה אור כל הזמן. כן? ו... לא עוד, אלא גם כשהיא מהירה, היא לא תמיד מהירה בכל שלימותה. כן? יש מצבים שאין התאמה בין מה שהרב קורא האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, או בין הרגש לבין השכל בהקשר הזה. כלומר, אין התאמה. כן, אבל מושלמת לא לגמרי, כי היא לא הגיעה לאור החמה. אבל יש פה בעיה. הנביא אומר, והיה אור הלבנה כאור החמה. יפה. אבל אז השמש לא מרוצה. ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. אם עכשיו, אז עבדנו על הירח. כן? אמרו, עכשיו תהיה כמו השמש. אבל השמש עכשיו מהירה פי שבע. אז מה הרווחנו? אז צריך לחזור לתחילת הפסוק. ואור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת שגם הירח עכשיו יהיה במקום להיות פי שבע, הוא יהיה פי 49. ומה עם השמש? השמש יהיה בשבע בשלישית. ואז הירח עוד פעם מתלונן. וכך יש עלייה עד אינסוף, אינדוקציה. כן? זה כל הזמן הולך ועולה ללא גבול. זאת אומרת שההפרש במדרגות, יוצר מתח של עלייה מתמדת. הפרש מתחים שיוצר עלייה מתמדת. לעומת זה, אם הכל היה משתווה, העולם לא היה מתקדם. זה טוב שיש תמיד חילוקי מדרגות. זה מסביר מדוע כשאומות העולם יגיעו למדרגת ישראל, ישראל יהיו כהנים. כדי לשמור על העלייה הזאת. וכמו החיים הפרטיים, כלומר, מה שלמדנו על הרגש והשכל בתוך האדם, בתור ירח ושמש, וכמו החיים הפרטיים, כמו כן, מה? מדוע יש פה פיזור אותיות? זאת השאלה שלך. תשובה, זה דרך של הדגשה. זה הרב הנזיר עשה את זה. הוא מסביר את זה, אני חושב. פה הוא לא כותב בדיוק על פיזור האותיות, אבל יש לא זוכר איפה הוא. אבל זה צורת הדגשה. אתה רואה לפעמים אותן פסקאות מופיעות באורות, בלי הפיזור האותיות. וכמו החיים הפרטיים, כמו כן, החברותיים יקבלו את צורתם החדשה, השלמה והבהירה. החפץ היותר כמוס למרומי הסתר השכלי והגלוי, במעמקי לבב, בסידור האומה וחוסנה, יחדיו יעמדו שלובים זה בזה. כלומר, מה שמשיגים אותם מעמיקי המחשבה הישראלית, למשל, הרב קוק, ומה שמתרחש בחברה, למשל, הציונות ובניין הארץ, כל אלה יוכרו כחלקים של אורגניזם אחד גדול, שמשפיע מזה על זה ומזה על זה. כמו מה שהרב כותב על ההתעמלות של צעירי ישראל. בחורי ישראל עושים התעמלות כדי להיות בנים חזקים ואמיצי כוח לאומה, אז הם פועלים מבחוץ ומבפנים. יש כמה מקובלים שעוסקים בייחודי שמות, וזה מזין את זה. כן? וזה מזין את זה. כל החזון הזה יופיע בהדרו בעולם. בשוב ישראל לנביאו, חמוש בכל כישרונותיו, מלומד בכל ניסיונותיו, אשר נוסע בהם בדרכו ארוכה בימי נודו בעמים, אשר שר בהם אל אלוהים ולנשים ויוחד. והתקיים בנו מקרא שכתוב, וביקשו את השם אלוהם בעבודת השכל, ודוד מלכם בעבודת הרגש, אמן. מה זה האמן הזה? סתם ככה הוא כתב אמן מסיבות פיוטיות ספרותיות? מה? לא, אמן זה אצל מחכמי הקבלה, זה החיבור בין שם הוויה לשם אדנות. הוויה 26 בגימטריה, אדנות 65, ויחד 91 של גימטריה של אמן. שאומרים אמן מכוונים לחיבור בין שני השמות האלה, וזה בדיוק מה שהוא מכנה כאן, האידאה האלוהית והאידאה החברתית שמתחברות זה בזה, לכן הוא כתב את המילה אמן, זה לא סתם שהוא כתב אותה. בוודאי שלא סתם היא הועתקה לכאן, זה יכול היה להישאר בכתב יד, אבל הנזיר הבין שכאן צריך להוסיף את המילה אמן כחלק מן הביאור. כן. הבעיה היא שהשכל אומר לו הפוך. השכל אומר לו ככה, הרגש אומר לו אחרת, מה הוא יעשה עכשיו? הם משתווים בערכם, אבל הם יכולים להיות חלוקים במסקנותיהם. כן? מסקנת הרגש ומסקנת השכל יכולה להיות הפוכה. לכן יש פה בעיה, שצריך להעדיף אחד על פני השני. כמו החמור של בורידן במיתולוגיה היוונית, שהוא מת מרעב, כי הניחו לפניו שתי ערימות של שחת. אז כיוון שהוא לא יכול היה להכריע איזו מהן הוא אוכל, הוא מת ברעב. בסדר? זה טענה יפה. טוב. חליפות. אנחנו כאן קוראים את פרק פ'. חליפות, חיי הרגש והשכל. מה זה חליפות? התחלפות. פעם ככה, פעם ככה. זה ככה דרכו של האדם. של האדם יש עליות וירידות, איזו מעגליות כזאת, או איזה סינוס של הכוחות בתוכו. לפעמים יש כוח אחד שהוא השליט, לפעמים כוח אחר הוא השליט. אומר הרב, כל מחשבה אידיאלית הפועלת בחיים מחוברת היא מהרכבה של שכל ורגש. השכל הוא מועט בחמותו ומרובה באיכותו, והוא יסוד הנשמה של האידאל ההולך ונמשך, חורז את החוט של החיים. הרגש הוא הגוף שהוא מתלבש תמיד, האידאל השכלי, להסבירו לכוח החיים הפועל. פשוט. במילים אחרות, יש הבדל בין כמות לאיכות. השכל הוא, מבחינה כמותית, דבר קטן באדם. רוב החיים שלנו הם חיים רגשיים. אבל זה מה שנותן את המשמעות לכל. על ידי השכל אנחנו מובילים את החיים. בלי שכל היינו כמו פרה. אני מקווה ששום פרה לא נעלבת מזה שאני אומר שאין לה שכל, אבל זאת האמת. מה אפשר לעשות? קשה, נכון? עכשיו, אז אם כן, השכל הוא ניצוץ קטן שהופך אותנו מבהמיים למושכלים. אבל רוב החיים שלנו, מבחינה כמותית, זה חיי הרגש. בצורות משתנות. אז כל אומר הרב, כל מחשבה אידיאלית הפועלת בחיים, מחוברת היא מרכבה של שכל ורגש. השכל הוא מועד בכמותו ומרובה באיכותו. והוא יסוד הנשמה של האידיאל, כן? נשמת האידיאל. ההולך ונמשך, הורז את החוט של החיים. הרגש הוא הגוף. בתוך האידאל המתגשם יש פעולה רגשית שבו מתלבש תמיד האידאל השכלי להסבירו לכוח החיים הפועל. להסבירו הכוון שון סבר פנים, כן? כן, למשל, היה ויכוח בראשיתה של הציונות האם ההסתדרות הציונית תעסוק בענייני תרבות או לא. זה קראו לזה שאלת הקולטורה. ועל זה כמעט התפוצצה ההסתדרות הציונית בשנת 1906, נדמה לי, או 1907, אחרי פטירתו של הרצל, נדמה לי. היה ויכוח האם ההסתדרות הציונית צריכה לעסוק בשאלות מדיניות, פוליטיות בלבד, או שצריכה להיות מחלקה לתרבות של ההסתדרות הציונית. יש היום. מה היה היסוד של הוויכוח? היו שם דתיים וחילונים. היה קשה להם לשתף פעולה כי הם בעלי השקפות עולם שונות. אבל הם הסכימו על הציונות. אז הם אמרו, כדי שלא נאכל אחד את השני, אנחנו רוצים לצאת בהכרזה משותפת שהציונות דבר אין לה עם הדת, זאת הייתה החלטת הקונגרס הציוני, שההחלטה הזאת הושגה בהשתדלותו של הרב ריינס, שהיה ראש תנועת המזרחי בהסתדרות הציונית. כלומר, הוא ביקש מאוד מהרצל, וזה הצליח, שתהיה הצהרה, שהציונות דבר אין לה עם הדת, ואז כולם יכולים להיות שותפים, כיוון שמדובר במשהו טכני סך הכל, להשיג מדינה ליהודים. הרב קוק מאוד מאוד לא אהב את זה, כתב איגרות חריפות מאוד אל ראשי המזרחי, נגד הדבר הזה. הוא אומר, מה צריך להיות הציונות דבר אין לה עם הדת? להפך. אלא מה? תגידו, יש פה בעיה של שאלת הקולטורה? אתם לא תוכלו להימלט מן הקולטורה. צריך שתהיה קולטורה, ואנחנו נדון מהי הקולטורה הנכונה. ואז הוא מסביר שתחייה מדינית שאיננה מלווה בתחייה תרבותית היא לא אותנטית. זה לא אמיתי. אז השגת מדינה. בעצם העברת אוכלוסין, קבוצה מפה לשם. לא שינית שום דבר. להפך, זה שאנחנו רואים שהתחייה הלאומית מלווה בהקמתו של בית ספר בצלאל לאומנויות בירושלים, לדעת הרב קוק, זה סימן לאותנטיות של התחייה. כלומר, כי אם זה לא היה אמיתי, כלומר, אם לא היו תופעות של אומנות וכדומה, זה סימן שזה כלום. הוא כותב את זה בתקופה הטורקית, כשעדיין היו הרבה מאוד ביצות לא מיובשות, והיישוב היה דל בארץ, והיו הרבה אנשים שאמרו שלפתוח בית ספר לאומנויות במצב הזה, זה להקדים את המאוחר. והרב אומר, להפך, אם אנחנו רוצים להיות בטוחים שזה אמיתי, חייבת להיות התחדשות תרבותית. שאלת הקולטורה, מה שנקרא. הנה, זה דוגמה. זאת אומרת, אז החיים הם בנויים מהוויה חברתית, תרבותית, בתי קפה בתל אביב, תפילות בכותל בירושלים, כל זה יוצר איזושהי רקמת חיים, שהיא היסוד הרגשי, הרגש הוא הגוף, שבו מתלבש תמיד האידאל השכלי, שזה הקמת המדינה, להסבירו לכוח החיים הפועל. עד כאן מובן. ברבות הימים, יובד הרגש את ערכו, יתיישן ויזדקן, ולא יוסיף את כוחו. כי רגש, בלומת השכל, זה דבר שעולה ויורד. לפעמים אני ממש מתרגש, ולפעמים סתם. בתפילה רואים את זה. איזה תפילה, איזה עוצמות חיים התגלו בתפילה, ופתאום אחרי כמה ימים, יבש. דרכו של הרגש לפעול כך. אומר, אבל זיק התמצית השכלית שבו ימחו איתן וטהור, לא יעף ולא יזדקן. רבי נחמן ברסלב אמר שאסור להיות זקן. אגב, הוא קיים את זה. הוא מת בגיל 38 כדי לקיים את דבריו. מה? לא, הוא לא עשה את זה בכוונה. זה לא. זה על דרך ההלצה מת שי צ'רקה שליטה. אז אבל זיק התמצית השכלית שבו, אם אח הוא איתן וטהור, לא יהיה ולא יזדקן, האמת קיימת לעד, וממקורה תשלח פלגים להשקות תל חיים, להחיות ענפים חדשים ועצים רננים, אשר יצמחו בצורת רגש חדש. זאת אומרת, רגש זה לא דבר עומד בפני עצמו, שכשהוא מת הוא מת, אלא הוא נובע מהעולם השכלי. לכן העולם השכלי מחדש כל הזמן חוויות רגשיות חדשות, מלא כוח עלומים, אשר ימלא את המקום של הרגש אשר נפל מזקנה. כן, זה הדימוי פה, דימוי של ענפים. יש ענפים שנבלו, אבל יש ענפים חדשים, רעננים. והגזע הוא השכל, השורשים. כן, הולכים הם חליפות החיים והמוות בעולם הרגש. כן, יש רגש שמת, ואז יש רגש חדש. והחיים המוחלטים של השכל הטהור, תמיד הם חיים ומולידים דור חדש, אחרי כלות הישן. מאורעות האבל, שפלות ידיים של הדהמה ואנינות. הכל נמצא במערכת הרגש. רגש כי זקן, כי חדל מיות לו כוח פועל, יפלו עמו כל הרוחות אשר נתמכו בו ונתמלאו אור חיים לרגליו. המחנה הפועל יישאר דומם ונבהל. אל חיזיון של השארת הנפש לא יוכל כל כך מהר לעלות, לדעת כי זיק התמצית השכלית אשר חיה את האידאל הרגשי חי וקיים הוא. כמו שאין התנחומים של השארת הנפש ותחיית המתים מרפים מיד את פצע המוות אשר פצע בלב נפשות דבקות בקרבת בשר ורוח. מה? כן, עונן, הכוונה מצטער. כן? מה יתעונן אדם חי? מה זה מתעונן? הכוונה מצטער. אבל, סוף כל סוף, מהר יעבור רוח חדש וישלם ניחומים, הזיק השכלי יצא ממחבו, יצא לאור ולהצלה, יעמיד חיל גדול של רגשות חדשים אזורי עונים, וגם ימיהם חוצצו עדי ייפקדו ויפנו מקום לחיל חדש, אשר משך החיים ילך תמיד במסילתו המובטחת. כלומר, הדימוי כאן של הרב, בשכל והרגש, זה מתברר דרך התהליך של האבל והנחמה. כן, כלומר, כשאדם אבל, אז שמחת החיים של רגשותיו הקודמים נעלמה, ואז הוא צריך להיפגש אחרי ימי האבל בניחומים. מה זה ניחומים? זה הרגשות רגשיות חדשות. כן, זה בעצם מה שהרב כאן יתאר. כן. השכל הוא מעל הזמן, ודאי. השכל האמיתי, הכוונה, השכל במובן המהרלי של המילה. כלומר, השכל בתור האמיתות המתמידות הנצחיות.
השכל שלנו?
כוח השכל, זה תלוי. בדרך כלל, השכל שלנו הוא די גולמי, הוא קצת ילדותי ביחס לאמיתות העליונות.
כשאני חבר את האלה של השכל
כל אדם, גם אם הוא לא כזה חכם, אבל הוא קשור למישהו שחכם. כן, כלומר, בשביל זה יש אדמור וחסידים. זה אדמור וחסידים. יש אחד שהוא נשמה מרכזית, ואחרים נדבקים בו. אז על ידי שכלו הוא מרים גם אותם. לא הבנתי את השאלה.
ביחס עם התאומה, עם אדם פרטי, לא משנה. צריך להרבות עכשיו רגש, שכל,
או ש... דיברנו על זה, זה מיעוט הירח. צריך שיהיה השכל מוביל, וצריך לפצות את התסכולים של הרגש. דרך למידה, לא הבנתי מה אתה שואל. נדידה? מדידה, למדוד כמה רגש, כמה שכל. כן, אתה לוקח רגשומטר ושכלומטר, ואתה מודד ועושה איזונים, נכון? אפילו אפשר לחבר בין שני המכשירים. לפי זה אתה יכול לדעת, כן.
לאחר שהשכל יביע רגשות?
הרגש, השכל יביע רגשות, כן, ודאי. כי יש תביעה של אחדות בנפש האדם. האדם הוא, הרי זה אותו אדם. אדם שהוא רק שכלי זה לא נורמלי. כן, יפה. אבל לא תמיד כל דבר אפשר למדוד. למשל, סיפר לי אדם שכאשר הוא רצה להתקבל ליישוב בוועדת הקבלה, שאלו אותו ואת אשתו, מה הרמה הדתית שלכם? אז הוא ענה 8.6. כערכה של השאלה. טוב. פרק פ"א, אחדות שכלית ורצונית. מה? כן, כן, התקבלו, למרות שאשתו תקנה ואמרה 8.4. כן. לא, זה אחת הבעיות שיש היום ביישובים, שעדיין שכחו שהיישובים זה לא שייך לוועדות הקבלה. היישובים זה שייך לכלל ישראל, לא שייך. כן. טוב. האם זה שאני מתלבט? אני חושב שלמדנו הרבה, ונראה לי שהפרק הזה הוא ארוך. ולכן, לא תהיה לנו ברירה, אלא לפנות את המקום למבזק,